מוטי דביר ורן צדיקריו עם השקעות לפני כולם.
מה העניינים רן, מה קורה?
מצוין, הכל בסדר, אתה יודע, נוכח התקופה, עד כמה שאפשר, נראה שלבנון מתקרר קצת, אבל אנחנו כבר במסלול, זה נראה לי שאנחנו כבר הרבה זמן באירועים האלה.
יש תחושה של לקראת הסוף, לפחות בצפון.
בצפון, נראה לי שאנחנו, עד שכל החטופים לא בבית, אי אפשר להתחיל את המילה סוף, אבל כן, אנחנו, אני מאמין שיהיו, אני רוצה לקוות שיהיו התפתחויות באירוע הזה בקרוב.
מאמין שכן.
טוב, יש לנו היום אורח.
אורח מיוחד.
מיוחד מאוד.
חבר ותיק, הרבה מאוד שנים בענף. בוא, תספר קצת. תספר עליו קצת.
עומר דגני, אחד מראשי החץ, אם לא הראש חץ, לפחות בעיניי הוא הראש חץ של כל עולמות השיווק אצל המוסדים הישראלים, מגיע אלינו בעצם אחרי, או במהלך כמעט 20 שנות עבודה, בילין לפידות, שזה אחד הבתים, בתי ההשקעות היציבים, הוותיקים, הגדולים ביותר בישראל, שאני חושב שמבחינת המותג הוא בעיקר מייצר יציבות. זה מותג שנמצא כל הזמן בין שלושת המובילים בישראל למשך הרבה מאוד שנים, ועומר הוא אחרי על כל נושא הסוכנים, בתי הסוכן וכו', הוא יציג את עצמו תכף הרבה יותר טוב מאיתנו, ואחד האנשים הכי מבריקים בענף הפיננסים בישראל. אז אלן עומר, מה קורה?
אלן רן, אלן מוטי.
שמחים שאתה איתנו.
תודה רבה.
ספר לנו קצת בכמה מילים על הפעילות שלך ב-20 שנה האחרונות בילין, ומשם בעצם נרחיב בתוך הפודקאסט שלנו היום, על עולם ההשקעות, על המתכנים הפיננסיים, על האתגרים, גם לדבר קצת על השקעות, אולי גם אפילו קצת על עולם הריבית, וטראמפ, והשפעות, ומלחמה.
יש לנו הרבה נושאים מעניינים, אני אפילו רוצה לקחת אותך ממש קצת אחורה, ברגע שהתחלת לעבוד בילין לפידות, אנחנו הולכים כמה, 20 שנה אחורה?
כמעט 20 שנה.
כמעט 20 שנה, אנחנו מדברים ככה סמוך לוועדת בחר שבעצם יצרה את כל השוק הזה, שמאז ועד היום השוק הזה השתכלל, כל עולם החיסכון ארוך טווח, צמחו אותם מתכננים פיננסיים שמובילים את השוק. איך אתה רואה את ההתפתחות של עולם בתי ההשקעות והחיסכון ארוך טווח מאז ועד היום?
טוב, אז שלום לכם ושלום לכולם. כמה מילים על עצמי, אני בן 47, יש לי 3 ילדים, אני עובד בילין לפידות באמת קרוב ל-20 שנה, אחרי לשיווק במחירות, טפל בלקוחות הגדולים, בפמילי, הקמתי את מערך ההפצה וכדומה. באמת, ב-20 שנה האחרונות חלו שינויים מאוד מאוד גדולים, וזה מתחלק לכמה חלקים. דבר ראשון, עד לפני 20 שנה, היה לקוח, מסתכל ימין השמאל, הבנק לאומי, פועלים, מזרחי, דיסקונט, בינלאומי, זה האופציות שהיו לו בקופות גמל.
הייעוץ כולו היה במערכת הבנקאית למעשה.
הייעוץ כולו, היו בתי השקעות מאוד מאוד קטנים, אני חושב שהכי גדול ניהל אז אולי 2-3 מיליארד שקל.
שזה היום תיק של סוכן.
שזה היום תיק של סוכן.
לא, ולא הייתה תחרות, הוא היה בבנק לאומי, הולך לקופה של לאומי, היה בפועלים, הולך לקופה של פועלים, כנ"ל בתחום של קרנות הנאמנות.
נכון, אז ועדת בחר בעצם עשתה משהו ענק, היא בעצם פתחה את השוק לגמרי, הכספים יצאו מהבנקים, ונפתחו כמה מקצועות חדשים שנהיו מאוד מאוד משמעותיים, ובעצם ללקוח נהיו לו פתאום אופציות. זה לא פתאום בנק פועלים לאומי, אתה יכול ללכת לילין לפידות, אתה יכול ללכת לאלצ'ולה, אתה יכול לאנליסט, אתה יכול למיטב, אתה יכול לכל חברות הביטוח, ובעצם השוק הזה נפתח לחלוטין. כתוצאה מזה...
גם התמקצע מאוד.
מאוד התמקצע.
בסוף המערכת הבנקאית ידעה בכל סניף לשים יועץ או שתיים, שהיו מאוד רחוקים מהנכסים, או מהיכולת לנתח את הנכסים. ואז הגיעו בתי ההשקעות, והביאו איתם יכולות יוצאות דופן בניתוח ההזדמנויות, בניתוח הכלכלה, בראייה גלובלית, בראייה מקומית, הביאו בשורה גדולה מאוד לשוק.
רן, תסתכל לפני 20 שנה את אפשרויות ההשקעה שהיו לך, היה לך מסלול כללי, אני בכלל לא זוכר, לא חושב שהיה מסלולי מניות לפני 25 שנה.
בטח לא, לא חול.
בטח לא חול, מדדים, כספיות, לא היה. בעצם האופציה הייתה לעבור ממסלול בבנק פועלים ללאומי וכדומה, ולא היה שוק. כמו שאמרתי, השוק נפתח לגמרי. הכסף עבר ללקוח, בעצם נהיו הרבה אופציות. כתוצאה מזה, קם מקצוע חדש בישראל, מה שבעבר היה סוכן ביטוח, ונהיה מתכנן פיננסי. נהיה בן אדם שנותן פתרון שלם ללקוח. הלקוח פתאום יש לו הרבה אפשרויות, הוא צריך מישהו שיעזור לקבל את ההחלטה, הוא צריך מישהו שילווה אותו, הוא צריך מישהו שיסתכל על אסטרטגיה כוללת, גם על הכספים הפרטיים, גם על הקופות גמל, גם על הקרנות השתלמות, ובעצם אנחנו מסתכלים 20 שנה קדימה, מעריצים קדימה, נהיה פה שוק שונה לחלוטין. הכוח יצא מהבנקים, הלך לחברות הביטוח ובתי השקעות.
נפתחה התחרות.
ונפתחה התחרות.
ותחרות מביאה הזדמנות.
ותחרות מביאה הזדמנות, תחרות עושה טוב ללקוח.
אתה היית אבל בתחילת הדרך במצב שעזוב כרגע את המתכנים הפיננסיים, היית צריך לחנך בכלל את הלקוחות לצרוך את השירות הזה של ניהול השקעות, של קרנות, של זה, אתם במקום של לחנך את השוק, זאת אומרת, באה הרגולציה והסדירה את הדבר הזה, אבל אתה היית ממש בתחילת הדרך של לחנך את השוק לצרוך מוצרים פיננסיים.
נכון, זה התחיל מה, בוא נגיד, early adapters, כן. שמסתכלים ורואים פתאום גופים שעושים תשואה אחרת לגמרי, ומתחילים לזוז. ואני זוכר שרק התחלתי ביאלין לפידות ב-2006, היו לנו כמות פניות שלא תאמן, כי התוצאות שלנו היו בולטות לחלוטין.
ולא היו הרבה מתחרים.
ולא, היו מתחרים, אבל התוצאות שלנו היו כל כך טובות, אז התחילו לזרום אנשים, והעסק גדל וגדל וגדל וגדל, ואם לפני 20 שנה ניהלו מיליארד שקל, היום אנחנו עוברים את ה-130 מיליארד שקל, ואני מדבר על צמיחה אורגנית ופנימית, זאת אומרת, יש בתי השקעות שגדלו, אבל...
כמה, רגע, מיליארד שקל, כמה הייתם בתחילת הדרך?
כשאני הגעתי, היינו בערך מיליארד שקל.
מיליארד
סך
שקל.
סך הכל הבית.
אתה מדבר על...
ב-120.
פי 120, 130, ב-16 שנים, בכמה שנים?
בוא נגיד...
ב-18 שנה, כן. 2006, אנחנו 2024, ב-18 שנה, אתה יודע מה, אני מנסה להריץ 20 שנה קדימה ולהבין מה יהיה שם. מדברים על הר הכסף, זה לא הר כסף, זה אני לא יודע איך לתאר אותו, זה אוקיינוס.
אני רוצה לפרט. אגב, אם נדבר גם על נדלן, לפני 20 שנה, קנדה ישראל היו מאוד קטנים, חג'אג' היו קטנים.
קנדה ישראל לפני 20 שנה היו מתווכים.
אז תבין איך העולם הזה השתנה, עוד שנדבר גם למה ומדוע, אבל העולם התפרס לגמרי, ויצאו כספים יותר ויותר, ולאט לאט זה הפך להיות כבר עסק שמלווה על ידי אנשי מקצוע, ופרסומים בעיתון, והזרימת הכסף עברה אלינו, ילין לפידות כדוגמה, אבל לא רק אנחנו, גם אלטשולר גדלו מאוד, גם שאר הגופים גדלו מאוד, ובעצם אם מסתכלים 20 שנה אחורה, בתי השקעות הם ממש קטנים לעומת היום, כל הפעילויות, גם סל המוצרים, גם האפשרויות, גם רמת השירות, הכל התפתח לחלוטין.
אבל אתם, ילין לפידות, אם אני הולך ככה אחורה ומנתח את ההתפתחות, ממיליארד עד 120 מיליארד.
130 ו.
130 ו, סליחה. ילין לפידות בעצם נחשב היום כאחד הגופים המוצלחים בענף. מה, איפה אתה רואה את סוד ההצלחה?
בגדול, זה די פשוט. יש לנו DNA שהוא הוקם על ידי הבעלים, שזה DNA אנשים שאפשר לסמוך עליהם, אנשי מקצוע, פחות גימיקים.
לא הרפתקני.
לא הרפתקני, מאוד מאוד מקצועי, מאוד אמין, מאוד גוף שאפשר לסמוך עליו. לא הרחבנו את סל המוצרים, אנחנו החלטנו להתמקד בניהול השקעות בלבד. אנחנו מנהלים השקעות, יש בעצם שלוש חברות בנות, יש חברת קרנות נאמנות, שהיא הגדולה בתעשייה, מבחינת קרנות שהן אקטיביות, ללא כספיות, ממש מנוהלות. יש חברת ניהול תיקים, שהיא גם הגדולה בתחומה, אפילו בפער גדול, שמתחלקת ניהול תיקים בארץ, עם פיזור לחול, וניהול תיקים שהוא רק בחול, שאפשר לנהל אצלנו. גם תיקים בבנקים ישראלים, תיקי מתח, וגם בבנקים זרים, למי שרוצה לפזר את כספו, גם גיאוגרפית. וחברת גמל, שהיום היא באזור של מקום שלישי רביעי בגודלה בענף,
וואו.
ותבינו את הגדילה, לפני שנה ורבע ניהלנו...
הכל צמיחה אורגנית.
הכל צמיחה אורגנית.
והיו כאלה שעשו הרבה
רכישות,
ומיזוגים והכל.
אז אנחנו החלטנו לא לעשות את זה, החלטנו שהשיווק הכי טוב שלנו זה התוצאות שלנו, ובזה אנחנו משקיעים את כל המאמץ שלנו, בנוסף לתת שירות. אגב, גם שירות, אנחנו 10 שנים ברציפות, תקשיבו לנתון, מקום ראשון בשירות על ידי משרד האוצר.
מדהים.
כבר 10 שנים ברציפות. גם היה עכשיו דירוג סוכנים, ב8 קטגוריות שהשתתפנו, היינו ראשונים, זה לא משהו מקרי.
אני אספר לך סיפור
DNA.
חצי אישי, בסדר? עומר דגני, מנהל, מנהל כסף של אחד מבני המשפחה, שלי. והייתה איזה שנה שלא הביצועים היו פחות טובים, הייתה איזו הוראה שהייתה צריכה לעבור, ואיפשהו נפלה בדרך, ואותו בן משפחה שלי, אמרתי לו, מה זה, אם היה, ההוראה הייתה עוברת, הייתה עושה הרבה כסף, בעצם, בזה שההוראה לא עברה, נמנע ממך רווח גדול מאוד. איך אתה כאילו לוקח את זה? אז הוא אומר, תקשיב, אני אוהב את דגני, השירות של דגני, אני לא עוזב אותו. אז שהוא נגענו קודם בשירות, אז תמיד שזה DNA של הבית, חוץ מזה שאני חושב שלעומר בעצמו, יש איזה DNA מיוחד, של לתת שירות ללקוח עד הבית, עד, אתה יודע, לעטוף אותו באופן מלא, וזה מה שבסוף משאיר את הלקוח, לא רק התוצאה העסקית. עכשיו, נגענו בהתחלה, ביציאה מהייעוץ הבנקאי לייעוץ של בתי ההשקעות. אז קר בחשבון שהייעוץ הבנקאי הוא א', היה די אנמי, כי בסוף היועצים האלה ישבו במערכת הבנקאית.
היו מגיעים אליהם.
היו מגיעים אליהם, כמעט ולא היה שיחות יוצאות אלא לקוחות, היה כי הם ראו שיש כסף בעוש וכו', אבל לא בהיקפים גדולים, ובטח לא במקצועיות במובן של גיוס לקוח, אלא יותר במקצועיות במובן של איפה לשים את הכסף. וברגע שהשוק הזה נפתח, אז המתכנים הפיננסיים מגיעים אל הלקוח הביתה. בוא, זה עולם אחר לחלוטין.
נוצרה תחרות.
נוצרה תחרות לא, אבל נוצרה תחרות, אני חושב, בסביבה שלא, היה, שלא הייתה בתחרות. נוצר הליך שירותי שלא היה קיים. לא היה קיים. כי בן אדם יכל לשבת בבית, ויש לו בעוש 20 מיליון שקל, והוא לא מנהל את הכסף שלו. פתאום יום אחד מגיע אליו המתכנן הפיננסי שלו, שעשה לו את הפתרונות הביטוחיים שלו בכלל, ואומר לו, תשמע, אתה יושב עם המון כסף בעוש, בוא תראה, ופתח לו את העיניים. מה שאותו פקיד בבנק לא יכל להגיע אליו, הוא לא יכל להגיע בכלל.
הוא גם פתח לו את העיניים, והוא גם נתן לו איזשהו ליווי מתמשך, מה שבבנק לא נותנים לך שום דבר, לא נותנים לך את הליווי הזה, אולי אומרים לך, תשקיע בקרן הזאת, תעשה את זה, אבל אף אחד לא מתחזק את הקשר.
אף אחד לא חי, אף אחד גם לא חי את התיק שלך.
בסוף אגב, אנחנו תמיד אומרים שניהול השקעות זה המון המון פסיכולוגיה, ותכף נדבר על השנה הנוכחית, וכמה פסיכולוגיה היה בשנה הזאת, ומה קרה בסוף.
לא, ודינמיקה, המון דינמיקה, תשמע, מה שנכון היום בעולם ההשקעות יכול בעוד 3 חודשים להשתנות ולהיות לא נכון, ואנחנו רואים, בוא ניקח רק את השנה האחרונה, מעבר מהמניות לאגח, מחול, לישראל, הבנצ'מרקים שנוצרו, ירידות הריבית, העולם הזה חי ומשתנה, הלקוח בקצה, הוא עסוק ביום יום שלו, בעבודה שלו, במשפחה שלו, במטלות היומיומיות שלו, הוא לא מנהל את הכסף שלו.
אבל תסתכלו אבולוציונית, תסתכלו אבולוציונית, לפני 20 שנה, מה הבנקאי יכל לתת? לעומת מה היום מתכנן פיננסי, מתכנן פיננסי היום יושב על משבצת, שאם בעבר הוא העביר גמל והשתלמות,
היום הוא בלונה פארק.
ואחרי זה המקדימים העבירו גם ניהול תיקים, ואחרי זה הוסיפו פוליסות פיננסיות, ואחרי זה הוסיפו מוצרים אלטרנטיביים, ואחרי זה הוסיפו עברת ניהול עושר, וליווי מתמשך שלם, עם דוחות מסודרים, אנחנו בעולם אחר. ורן, אמרת קודם, בוא נחשוב מה יהיה עוד 20 שנה, זה עולם שמאוד מאוד מתפתח.
צומח כל הזמן.
כל הזמן.
שמע, אנחנו, זה בעיה חיובית במדינת ישראל, אבל החובת חיסכון מייצרת פה כמויות כסף בדיוניות. זאת אומרת, אם היית לוקח את ילין לפידות ב-2006 עם מיליארד שקל, אומר לו, בעוד 15-20 שנה אתה תהיה פה עם 150 מיליארד, הוא היה אומר לך, זה לא יכול לקרות. זה בדיוני, אין כמויות כסף כאלה בשוק.
חלם אולי להגיע לאיזה 10...
לא הלך, אלה 20, בסדר? זה היה בדיוני.
אתם צודקים במספרים.
עכשיו, תסתכל היום, שאתה כאילו, אם אתה היום ב-150, אז בעוד 20 שנה בקצב הזה, אתה תהיה, אני לא יודע, ב-5 טריליון, אני לא יודע
כמה. לא תבין את האקסיומה. דבר ראשון, נגיד שאתה מנהל 130, בשנה טובה אתה עושה 10%, אתה כבר ב-143.
כן.
יש לך כבר הפקדות שוטפות, בוא נבין מה קורה פה בעצם, אם נסתכל מלמעלה. אנחנו בעצם מדברים על שוק ששליש מההכנסה של הלקוח הוא צריך לחסוך לפנסיה. לפנסיה, גמל השתלמות. שליש מההכנסה. דבר שני, יש פה תשואות. דבר שלישי, זה עסק שכל הזמן גדל, העסקים גדלים.
יש פה גם חסכונות שהם לא רק דרך המשכורת, שהוא צריך מפקיד וחוסך.
אם אתה מסתכל על טווח של 20 שנה קדימה, ואל תלך על תשואה של 10% בשנה, תלך על 7% בשנה. וגידול של ההפקדות הטבעי של העסק של עוד איזה 10% בשנה, אתה ב-17-18% בשנה, המשמעות היא שאתה כל 6 שנים, 5.5-6 שנים, מכפיל את התיק. אתה מבין?
ואם אתה עושה תשואות ומגייס מהמתחרים, אז עוד יותר.
אז עוד יותר, אבל עזוב, אני אומר, בוא נסתכל כאילו על תיק הוליסטי של כל מדינת ישראל. כי אם גייסת מהמתחרים, אז הורדת למישהו בצד שני. אני מדבר על כמות הכסף במדינה. אם אתה עם 150 מיליארד וכל 6 שנים מכפיל, אז ב-20 שנה, אתה בעצם זה ריבית דריבית הרי. ה-150 נהיה 300, אחרי 6 שנים נוספות, ה-300 נהיה 600, ו-6 שנים נוספות, ה-600 נהיה 1.2 טריליון. אז ה-150 נהיה 1.2 טריליון בטווח של 18 שנה.
אז זה השוק שלנו. זה השוק של חברות הביטוח ובתי ההשקעות. זה השוק. עכשיו, אם תכניס לעולם הגמל וההשתלמות עוד משתנים, אתה תדע שיש לך קרוב ל-150 מיליארד שקל בקרנות כספיות, שהריבית תרד, הוא יצא.
נכון.
יש בביטוחי מנהלים...
כל זה אנחנו מדברים שסביבת הריבית היא גבוהה.
נכון.
ברגע שהיא יורדת, האפקט החיסכון עולה.
נכון. עכשיו, שוק הגמל היום הוא 650 מיליארד שקל. ביטוחי המנהלים שהרגולטור אומר שזה מוצר לא הכי טוב ללקוחות, אלא אם יש לך מקדם מאוד מאוד טוב ומובטח תשואה, אז מתוך ה-400 מיליארד שקל שנמצאים, ואני מזכיר, בגמל והשתלמות יש 650 מיליארד, יש פה עוד 400 שגם עושים תשואה והפקדות, שחלקם גם יעברו לשוק הגמל והשתלמות. קח את הכספיות, קח את זה, ואת הפקדונות שיש לציבור.
אתה יודע כמה יש בפקדונות?
2 טריליון?
2.6 טריליון. אני רוצה לחבר אותך רגע שנייה אחת לנדל"ן, אנחנו כל הזמן סוטים לשם, אבל אין מה לעשות. כל שוק הנדל"ן במדינת ישראל, כל השוק, יד ראשונה ויד שנייה ביחד, זה 200 מיליארד שקל בשנה. כל השוק, דגני. כך, 200 מיליארד שקל בשנה, משכנתה, אפילו נלך על ערכים נמוכים של 60%. זה 120 מיליארד? זאת אומרת, העון העצמי הוא 80 מיליארד. זה כל הנדל"ן במדינת ישראל, 80 מיליארד שקל בשנה. עכשיו, יש לך בעוש, בפקדונות, 2.6 טריליון. מה קורה? שקצת האווירה משתנה, המלחמה נגמרת, הריבית יורדת, זאת אומרת, אין פתרונות של חיסכון ב4-5% ופקדונות וכו', וקצת המצב רוח משתנה, ומתוך 2.6 טריליון, 2% הולכים לנדלן.
אנחנו ראינו כבר מה קורה.
למה זה 2% בנדלן מ-2.6? זה 52 מיליארד.
אנחנו כבר ראינו מה קורה בעולם של ריביות יורדות. אנחנו כבר ראינו את הריצה לנדלן, ראינו מה המשמעות של זה, וקשה לראות את זה עכשיו, גם בגלל מה שקורה עכשיו באגחים, ומה שקורה מבחינת אינפלציה, ואולי הקושי להוריד ריבית כרגע, גם בישראל, אבל גם בארצות הברית, אבל הדברים האלה זה עניין של זמן.
עזוב את הקשיים, דיברתי על 2%. נכון? רק 2% מהפקדונות, זה אפשר גם בריבית גבוהה.
אבל זה גם עניין של זמן.
2% מהפקדונות זה 50 מיליארד, אם נכנס היום 50 מיליארד שקל לשוק הנדלן, שוק הנדלן בערכים שלו מתפוצץ. מתפוצץ.
בשוק ההון, אגב, אנחנו כבר רואים את הרמזים. לקחים, תיקח את חברות הנדלן למגורים.
נכון.
ותראה את הביצועים שלהם ביחס לזה. כבר חוזים כבר את הדבר הזה, גם לאור זה שאנחנו קרובים לסוף
שוק המלחמה. ההון בדרך כלל לא טועה. אתם ראיתם מה קרה לפני שטראמפ נבחר? מה קרה לאגחים? מה קרה לביטקוין? מה קרה למניות?
אני מדבר על טראמפ, יש לנו הרבה מה לדבר על טראמפ.
שוק ההון הקדים את זה.
למה אתה דורך לי על הפצעים? אנחנו היינו...
תפקידי.
היינו ב... אני אספר לך, אנחנו היינו בתעודה ממונפת על הביטקוין, בלונג, ובאמת, הביטקוין עשה ריצה, נכנסנו באיזה $58,000 למטבע, רצנו עד 70-72, עשינו יופי של דבר, 72-73 אלף דולר, אמרנו, זה כבר גבוה, נשאר אפילו ב-77.
נתן ריצה.
עברנו לשורט. ואז טראמפ נבחר, הוא רץ, הוא היום ב-91 ומשהו. תשמע, זה מטורף. אתה ראית מה טסלה עשתה?
ראיתי.
זה...
להגיד לך שאני מסכים עם זה, אני לא יכול.
לא, זה... בערך של טסלה לפני זה, אתה כן מסכים?
לא.
לא. אין שם הצדקה של מכפיל על רווח או משהו כזה. זה השוק.
אבל... אני אישית לא משקיע בביטקוין, ומעולם לא השקעתי, כי קשה להשקיע במשהו שאני לא יודע לתמחר אותו, לא למעלה ולא למטה. אנחנו גם לא משקיעים. אנחנו, לפני 5-6 שנים, אמר לי בנקאי שאני מעריך, אמר לי, קח 1% מהכסף שעושים על ביטקוין, מה יכול להיות?
אם היית מקשיב לו?
אם הייתי מקשיב לו, מצבי הפיננסי היה יותר טוב. אבל אני הולך עם האמת שלי, אני לא יודע לתמחר משהו כזה בכלל, ואני לא נכנס למשהו שאני לא יודע לתמחר, זה לא משחק, זה השקעות, אני יודע שיש אנשים שיש להם תחביב להשקיע, אני לא רואה בזה תחביב, אני רואה בזה משהו שצריך לפרנס אותי, ואני נותן למוצרים הכי טובים
אתה מזוהה עם הגוף שאתה עובד.
חד משמעי.
תראה, אם אני רוצה רגע ללכת ככה לפרקטיקה אליך, דיברנו על השוק וזה, אני רוצה ללכת על היום יום שלך. אתה בעצם הפנים של יניל לפידות. זאת אומרת, הפרסונה שהיא לא הבעלים, או המייסד, אבל כשמדברים יניל לפידות, זה ישר קודם כל עומר דגני, כי אתה גם בקשר עם המשקיעים, עם הסוכנים, כמובן שיש הרבה רספקט למייסדים שמנהלים את העסק בשוטף. איך נראית העבודה שלך ביום-יום?
אז בואו נעשה איזשהו סדר.
אתה מטפל גם בכוחות וגם בזה, וגם אחרי על המתכננים הפיננסיים.
יליל לפידות זה עסק שמנוהל היטב על ידי הבעלים. יש כל מחלקה בפני עצמה, אנחנו מעסיקים ומשמרים את העובדים הכי טובים שאנחנו יודעים, ואם זה מהכספים ומהמשפטי והטיפול וההשקעות,
זה באמת מדהים, עובדים יליל לפידות, הם עובדים שהם שם תקופת זמן ארוכה מאוד, היום אתה יודע, בדור החדש, נהוג לעבוד במקום עבודה, ממוצע הוא בין 3-3.5 שנים ומחליפים. שם,
זה קרדיט למנהלים.
אנשים לא יוצאים מהמערכת.
מאוד חשוב לנו לשמר אנשים טובים, אנחנו מבינים את החשיבות, ובסופו של יום אנחנו רוצים גם שלקוח יסמוך עלינו. ברגע שאותו בן אדם שמטפל בו, מטפל בו לאורך שנים, הוא מכיר אותו בסופו של יום בפגישה, זה מה שאני אומר גם לשווקים שלי. מה שאתם מציעים זה לא שירות, אתם מציעים אמון וביטחון, שהלקוח יהיה לו ביטחון בך ואמון בך, ושהוא יודע שאתה תחשוב עליו לפני שאתה חושב על עצמך, זה הדרך ליחסים ארוכי טווח. אנחנו בעולם של יחסים ארוכי טווח, ואסור לפגוע בזה בשום מחיר שבעולם. כך אנחנו גם משמרים את העובדים שלנו, זה מאוד חשוב לנו, מי שמתאים, גם מתקדם, והעיקר שנשמור על אותה רמת שירות שאנחנו נותנים.
שמע, זה מדהים מה שאתה אומר, אתה יודע למה? כי אמרת אמון וביטחון, וזה ממש ככה, לי יש מתכנן פיננסי, לא אכפת לי גם להגיד את השם שלו, אני מאוד אוהב אותו, קוראים לו ניר סטילוגלו. עכשיו אנחנו נקרא סוף שנה.
מכיר ומעריך.
אנחנו נקרא סוף שנה, תמיד המתכנן פיננסי מחייג אליך, לוודא שאתה חסכת, עשית, שמת, הפרשת, מיסוי, סיפורים. והוא שלח לי הודעה ורצה לעבור על התיק שלי ולראות מה חסכונות ולראות דברים, כדי לתת בעצם את הייעוץ הטוב ביותר. עכשיו תראה מה זה אמון והערכה, כי זה הכל מבחינתי. הוא שלח לי, אני מקריא, אתה יודע מה, הוא לא יחס. בוקר טוב, תרצה שנקיים שיחה בעניין ניצול הטבות מס ורענון של התיק שלך לפני סוף השנה? אז תראה מה כתבתי לו. בוקר טוב אח שלי, תרשום מה צריך ועושים, אתה מחליט. אתה מבין? זה, כי זה.
סוף זה המון אמון, וברגע שאותו מתכנן פיננסי היה איתך ברגעים הפחות טובים, שכאילו עמדת לקבל איזושהי החלטה פיננסית לא טובה, ובאמצעותו ובאמצעות השיחה שלו, אתה בעצם נמנעת ודילקת על קבלת החלטה בשעה שלא צריך לקבל החלטה, הוא זוכר לך את זה לתמיד.
בסופו של יום מה שהראית זה מדהים, אדם אינטליגנטי כמוך, מנוסה, מכיר את העסק, משווע למישהו לסמוך עליו, כי אין המון אנשים כאלה, ושיש לך את זה, אתה נדבק לאיש מקצוע הזה, ויכול ללכת איתו הרבה שנים, ואפילו ברמה שבני משפחה שלך והילדים, ולכן זה המטרה, זה המטרה שאני אומר לעובדים שלי, זה המטרה שאני אומר גם למתכננים פיננסיים, אתה בעסק טוב, תחשוב על הלקוח לפני שאתה חושב על עצמך, תן לו את השירות הכי טוב, אל תיתן לו שום סיבה ללכת למקום אחר, והוא יהיה איתך, והוא ייתן לך את האמון הזה.
זה ממש ככה, שמע, ניר, זה לכל החיים, ובאמת, שאני סומך עליו באופן מלא, רוחבי והיקפי, וכל דבר שיש לי, אני מראים לו צלצול, וזהו, ומה שהוא אומר אני עושה. ואני קצת מבין בתחום הזה, אבל ממש אני גם מקבל סרוויס, גם מקבל שירות נכון, הוא גם חי את השוק, אני מדבר על ניר כדוגמה, המתחילים פיננסיים, חיים את השוק בצורה מעולה, אתה מקבל את השירות הכי טוב שקיים, הוא זמין לך 24-7, זה לא סניף בנק, בשעה 6 הם סוגרים, אין לך עם מי לדבר. פה אתה ב-10 בלילה, קורא לך מקרה, אתה מרים צלצות, אתה מקבל מענה. בוא, זה דבר שהוא לא טריוויאלי.
אבל אני אומר עוד משהו, אני אומר, אתה יודע שאתה עובד איתו, שהוא חושב עליך לפני שהוא חושב על עצמו, הוא רוצה לשמור על האמון שאתה נותן לו, הוא יעשה את הכל לשמור על האמון הזה, וכולנו משווים לאנשים כאלה בכל התחומים.
נכון.
ובטח בתחום כל כך אקוטי לרווחת משפחה כמו תכנון פיננסי.
אני חושב שהשנה הזאת הייתה שנת המתכננים הפיננסיים, ואני אגיד לכם למה. אני חושב שהמתכננים הפיננסיים קיבלו טלפונים בהיקפים אדירים בשנה הזאת.
אפילו 23. אפילו כולל 23.
כן, אני מדבר ממלחמת חרבות ברזל, והיו צריכים לעמוד מול המשקיעים שלהם, וכן להוציא מישראל ולא להוציא מישראל, ולעשות ככה ולעבור ולשנות, וקיבלו המון המון טלפונים, ואני חושב שעמדו בגבורה בדבר הזה. ואפרופו סוף שנה, אנחנו התחלנו את השנה הזאת, את 2024, עם המון חששות, ומה יהיה ואיך יהיה, ומלחמה ובשבעה חזיתות, ואיך אנחנו בכלל נצליח לייצר איזושהי צועה בתוך הדבר הזה. ואנחנו מתקדמים מעלה למצב שאנחנו מסיימים את השנה, אוטוטו מסיימים את השנה, והייתי רוצה שתיתן לנו איזשהו סיכום לשנת 2024 בשוק המקומי קודם כל, וגם תובנות שלך מהשנה הזאת, שכמו שאמרתי, התחילה עם המון המון חששות בתחילת הדרך.
אז אני אתחיל בזה ואני אתן לך נתון מדהים. אתה יודע מי השווקים הכי טובים השנה עולמית? ארצות הברית וישראל.
ישראל, אני חושב שבגלל החודשיים האחרונים.
אני...
אם אתה מנתק את
הנתונים...
אני לא מנתק.
לא, בוא, אתה יודע מה
הפער... אתה עדיין במלחמה.
אתה יודע מה הפער שלך בחודש אוקטובר בין ישראל לארצות הברית? 5%.
אוקטובר.
5% בחודש. זה סגר את הפער.
אבל תבין, זה לא רק מול ארצות הברית. ארצות הברית מובילה את השווקים העולמיים, אבל ישראל ממש צמודה אליה. קח את אירופה, מספרים אחרים לגמרי. קח את המזרח, יפן, יש שווקים גם שליליים, המדד הצרפתי שלילי. אני אומר לך, זה...
אגב, ארצות הברית מובילה, בואו רק נשים את הדברים על השולחן, בגלל איזה 6-7 מניות שעשו צועה פנומנלית, שאנחנו יודעים...
השנה אגב פחות, זו שנה שעברה אתה צודק לגמרי, השנה גם סקטור הפיננסי מאוד צמח.
גם עלה, כן, אבל...
יש פה סקטורים נוספים שעלו, אבל זה מדהים הנתון, אני רוצה לסכם את השנה ולהגיד, הנתון הזה הוא מדהים, ישראל, נכון לרגע זה, מהשניים-שלושה השווקים הכי מובילים עולמית, בשנת 2024, למרות המלחמה, למרות הוצאת כספים, למרות כל מה שקורה, וזה נתון שצריך להבין אותו.
ישראל מאוד חזקה פיננסית.
אחת הסיבות שאנשים לא מבינים למה ישראל כל כך חזקה פיננסית, ונגענו בזה קודם. אנחנו, במסגרת החוק שמחייב לחסוך לפנסיה, יש תזרים של באזור ה-80 מיליארד שקל בשנה, שנכנס לגופים המוסדיים, 80 מיליארד שקל בשנה. מתוך זה יש חלק שמוסד לישראל גם ככה. הדבר הזה, זה זרימת כסף כל הזמן לבורסה המקומית. אגב,
פורסם אתמול... אני חושב שגם בגלל שהכלכלה לא נעצרה, כאילו לא סגרת פה, עשית פה זה, בקומות מסוימים כן, אבל לב הכלכלה לא נעצר.
בוא, מדינה שאין לה את החובת חיסכון ואין לה את קטר הייטק, הנזק של אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, היציאה מהפריפריות של המפונים, המדינה מתמוטטת.
היא לא יכולה לשרוד את זה.
מתמוטטת.
אגב, עוד נתון שאני אתן לך, תחשוב על יתרות המתח של ישראל.
אני לא יודע, לא יודע איך כותבים אותם.
יתרות המתח של ישראל, תחשוב מה עושה עליית הדולר לשווי הזה, תבין שלפעמים...
הדולר עלה באיזה חצי שקל. הוא היה ב-3.3?
אז עשרות מיליארדי שקלים שנכנסו גם, זה גם אנשים לא מסתכלים על זה, בשווי.
היתרות שלנו, של מדינת ישראל, זהות ליתרות של אנגליה וגרמניה, שהם פי 6 או 7 מאיתנו באוכלוסייה.
קראתי איזה מאמר.
זה מהלך שנעשה בעבר על ידי סטנלי פישר. מהלך מדהים, חכם מאוד, ונותן המון יציבות וביטחון.
קראתי איזשהו מאמר שארצות הברית הייתה נותנת מענקים למדינת ישראל. ובעבר הם היו נותנים את המענק דולרי בערך שקלי, זאת אומרת, הם נותנים לך פה מזרימים דולרים שממירים אותם לשקלים. באיזושהי נקודה, לא זוכר מי היה הנשיא, אני חושב שאובמה. אובמה החליט, לא מתוך מטרה לעודד את ישראל, מתוך מטרה קצת לפגוע בישראל ולהחזיק את שער הדולר, הוא החליט שהוא נותן לך דולרים שאתה לא, אתה לא יכול להמיר אותם. לא יכול להמיר אותם. וזה יצר פה בור מסוים ביתרות השקלים של מדינת ישראל. אבל היום, בריאה לאחור, זה יצר יתרות משוגעות בשוק במתח שהמדינה יושבת עליו.
אז אם אני חוזר לסכם את שנת 24...
מספרים, תן לי מספרים.
הבורסה פה עלתה באזור ה-20%, 21% מתחילת שנה.
במדדי המניות.
המדדים המובילים, הגדולים, עלו במעל 20%.
אבל אני רוצה לדעת איפה רוב האוכלוסייה נמצאת במסלולים הכלליים. מה המספרים במסלולים הכלליים מהשנה?
אז אני אגיד ככה, א', מסלולים כלליים, שבעבר נגענו לזה, שאמרנו לא היה תחרות בבנקים, אתם יודעים מה החשיפה המנייתית שהייתה אז? באזור 20-25%. היום אנחנו יושבים באזור 45% ממוצע. 45% ממוצע, וזה לפני השקעות לא סחירות, שהן גם כמו מניות ולא נספרות, אם זה פרייבט אקוויטי,
אם זה VC. אני חושב שזה עוד איזה 20%
בתוך התיק. לא, פחות, פחות, אבל עדיין החשיפה המנייתית היא משמעותית יותר גבוהה. זה חלק מתהליך שקרה פה אבולוציוני, כמו גם הפיזור לחול שנהיה הרבה יותר משמעותי, והיום יושב בין 70-80% מהאקוויטי, מהמניות יושב בחול. אז גם זה משהו ש...
בהשקעות אלטרנטיביות אנחנו עלינו מאוד בחשיפה בישראל. אני יכול לתת לך נתונים שאני מכיר מלפני שנתיים. ארצות הברית חצו את ה-43% חשיפה לאלטרנטיב. אירופה הייתה ב-26-27%, ישראל הייתה ב-12-13%. אבל אתה מדבר על שנים שהיית פה עם 6-7%, זה היה ממש כלום. ישראל לאט לאט מדביקה את הפער לאירופה, מבחינת החשיפה ל...
בגופי החיסכון הארוך טווח בעיקר.
כן, חלקם, אנחנו כמו שאתם יודעים פחות, אבל יש גופים שהגדילו משמעותית את הלא שכיר.
שמע, בסביבת ריבית, שהריבית עולה לך, הלא שכיר מקבל סתירה... משמעותית מאוד.
עוד דבר שקרה פה שצריך לדבר עליו, הרכיב האג"חי בישראל נתן השנה תשואה. בארצות הברית הוא גם נתן, אבל מאז שהבינו שטראמפ הולך להיבחר, יש עלייה בתשואות, עלייה משמעותית, מ-3.6 לאזור 4.4.
שלמה, איך מסבירים את זה?
שחושבים שטראמפ, סיכון. הגרעון יגדל, והוצאות כאלה ואחרות, ואולי מיסים, וכתוצאה מהמיסים עלייה באינפלציה, ופחות הורדות ריבית, כל המשמעות.
זה הפוך בגדול מה שאומרים על טראמפ.
בהתחלה.
אומרים על טראמפ שהוא ינחית את הריבית, יוריד את המיסוי, כי זה בעצם כאילו...
לא, יוריד מיסוי זה לאו דווקא... לא. לאו דווקא עוזר, זה הוא מעלה אינפלציה.
מעלה אינפלציה, לא, אומרים אבל שהוא, כל הרעיון של טראמפ, ואגב, בזה הוא דומה גם קצת לביבי, או שביבי דומה לטראמפ, אני לא יודעת מי דומה למי, אבל כל הרעיון זה פתיחת השוק, הורדת מיסים, בעצם לאפשר לחברות להרוויח יותר ולהשקיע כסף.
אז הוא מדבר על העלות מיסים, על דברים מיובאים.
כן.
הוא רוצה לעודד את הצריכה האמריקאית.
נכון. תעשייה מקומית.
ומי שרוצה לעלות לו, לא מזמן ראיתי דווקא נאום שלו יפה, שמקרון אומר לו שהוא הולך לעלות את הריבית, את המס על מוצרים אמריקאים.
אמריקאים, כן.
ואין לו ברירה, וכבר הוחלט וזה, אז הוא אומר לו, אין בעיה, ואני מעלה בפי שתיים אצלי, אז מקרון הוריד לי בשירות השנייה.
כן, 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 ראיתי את
זה. זה היה מדהים לראות את זה, וכך הוא היה צריך לעשות, והוא בלם את זה לחלוטין. אז יש פה את אפקט טראמפ, אין פה ספק. אגב, הבורסה עלתה קצת, אבל לא בצורה משמעותית, אבל האג"חים באמת עלייה בתשואות משמעותית מאוד.
איך אתה רואה את אפקט טראמפ על מדינת ישראל? ביציאה מהמלחמה הזו.
בוא, זה צריך לראות. זה צריך לראות, יש בין מה שהוא מדבר למה שהוא עושה.
לא, אבל... גבולות החופש שלו, לפי התפיסתית לפחות, בוא נראה ברמה... בביצוע, אבל תפיסתית גבולות החופש שלו לנו הן יותר רחבות, לא?
אמורות להיות. אמורות להיות.
הוא יעשה טראמפ הייטס בגליל, עכשיו יעשו לו, יהיה ליד בדרום, איפשהו על העוטף, יהיה טראמפ עוטף.
יכול להיות, אבל אנחנו באמת, יש בין מה שהוא אומר למה שהוא עושה, בואו נראה באמת המשמעויות. כרגע צומצם מאוד הפער בצועה, ופרמת הסיכון של ישראל ירדה מול ארצות הברית, וזה כרגע מה שאנחנו כן יודעים.
אז במסלולים הכלליים אנחנו מה, ב-12, 13%, משהו כזה פחות או יותר?
כן, זה המספרים.
מדהים, דו ספרתי.
זה לא היה, אגב, גם בעולם ניהול התיקים, זה שנה הכי טובה מאז שאני זוכר משנת 2009. שאתם זוכרים מה לפני 2009, 2008 הקשה?
כן.
זה באמת שנה אולי הכי טובה שאני זוכר.
כמה היה ב-2008 בשנה הקשה?
אתה רוצה לשמוע נתונים?
ירידה?
כמה, ברור.
רוצה לשמוע נתונים?
כן.
המדדים, מדדי המניות הישראלים ירדו בין 50-80%.
וואו.
אתה יכול לדמיין את המספר הזה?
המסלולים, האג"ח עלה באותה שנה, האג"חים עלו באותה שנה.
האג"ח הממשלתי עלה,
הקונצרני
ירד.
ובכללי, החשיפה המנייתית בכללי הייתה נמוכה מהיום, אז אתה סיימת מה, 30% מינוס, משהו כזה?
לא, לא, לא. אנחנו סיימנו 20, יש גופים ש... יש גם הממוצע אולי קצת יותר.
אתה אומר 20 ללקוח קצה, פסיכולוגית.
גיהנום.
מה זה, זה, זה טירוף.
זה מביא אותי לטרנד S&P, שהרבה אנשים הולכים ולא בדיוק מבינים את המשמעות, ובשנה כמו 2008, יכלו לחטוף 50-60%. לא על ה-200,000 שקל שהיו אז, כי היום זה כבר סכומים יותר גדולים, כי אתם יודעים, הם צברו יותר, ופתאום לראות ירידה.
כמה נגמר 2009? 2009?
2009 זה היה עלייה של באזור 40 ומשהו אחוז.
אז היא קיזזה את 8.
יותר מקיזזה, אצלנו למשל...
אתה יורד 10, אתה צריך לעלות 30.
נכון, 8 ו-9 היינו הגוף המוביל ביחד ששיקלו לשנתיים האלה, ועשינו פלוס 14 או 13, עד כמה שאני זוכר. חזרנו לממוצע של ה-7%.
תראה מה זה אורך רוח. מה זה להיות חזק בירידה. לא לזוז.
מוטי אמר קודם שזה היה השנה של מתכננים פיננסיים. אז זה כבר כמה שנים של הכוח הישראלי הרבה יותר חזק מול התנודות. כי אנשים לא כך מבינים מה זה אג"ח ומניות. אג"ח זה הלוואה לחברות הכי חזקות שיש פה. וצריך לדעת שזה אומנם שכיר, אבל זה דבר שהוא ממש בטוח. זה לא להלוות לבן אדם בודד, זה להלוות לשטראוס, להלוות לבנק לאומי, לגופים הכי חזקים פה, שאם הם לא פושטים את הרגל, הם צריכים לשלם את זה.
ואתה בריביות גבוהות. אבל אני אגיד לך, על אותו משקל שאתה אומר, על האג"ח והמניות, הטרנד המטורף הזה של ה-S&P 500, והזה לא רק המניות המובילות שדוחפות את המדד, תשמע, זה נהיה טרנד מטורף, שאפילו, שאתה בא ומסביר ללקוח, שסביבת התשואה הפנימית באג"ח היא גבוהה, ובאיזשהו שלב גם הריבית תתחיל לרדת, והמסלולים הכלליים, הם גם ככה עושים בתוך המסלול את הפיזור לחול, ונותנים לך איזשהו משהו שהוא, שאתה יכול לרוץ איתו קדימה, עדיין המון המון משקיעים חושבים שה-S&P 500 זה מניה בטוחה. שאני אומר לך שבמשבר הראשון שיקרה, שפתאום השוק שם קצת התפרק, אני לא מדבר בכלל על הצפי לירידת הדולר בסיום המלחמה והכל.
אני חושב ששם, שם בירידת המטבע, בהצטיינות מטבע הדולר, אני חושב ששם זה יכול לחתוך חלק מהותי מאוד מהתשואות.
תראו.
למי שרוצה לחזור לשקל, כן? מי שנשאר על הדולר...
תראו, אנחנו כבר...
מה שמעניין אותי זה מה אתם מסבירים ללקוחות, אבל בטוח שהם מקבלים מלא מלא שיחות, זה התחיל אז במהפכה המשפטית, רצו להוציא כספים, אחר כך מלחמה. מה אתם אומרים ללקוחות?
אז אני מקווה שאפילו אם זה הדבר שהכי יזכרו מהפודקאסט הזה, אז יזכרו אותו. דבר ראשון, באדם צריך להתאים לעצמו את המדיניות. ושאני אומר להתאים לעצמו, זה לקחת שני פרמטרים בחשבון. אחד, יכולת פיננסית לא לגעת בכסף. שתיים, יכולת לספוג תנודתיות. מי שלא יכול לספוג תנודתיות של הירידה של 40-50 אחוז, לא יכול לקחת מסלול של 100 אחוז מניות. הוא פשוט לא יכול, כי מה יקרה?
לא בנוי לזה.
מה יקרה? הוא ירידה של 10, הוא יחשוב שיהיה בסדר. ירידה של 20, יחשוב שבסדר. הוא יישבר באמצע.
יחתוך ולא ייהנה מהעליות.
עכשיו, מתי הוא יחזור לקנות?
בפיק.
אך, בהתחלה זה העלייה, הוא יגיד זה כלום, זה תקופה של ירידות.
לא, הוא יגיד, יצאתי ביותר זול, אני אחכה שזה ירד עוד.
כן. אז אומרים ששוק ההון זה המוצר היחיד שאנשים אוהבים לקנות יקר. הם אוהבים לקנות אחרי העליות. אז זה דבר ראשון.
זה משפט טוב.
זה אגב, אנחנו גם חיים את הדבר הזה, שאנשים בעצם בתוך
משבר... גם בנדלן אגב, הרבה
כל דבר. זה מה שאני אומר, אנחנו בתוך משבר אנשים רואים ערפל, ולא מזהים את ההזדמנות.
ומה עושים אנשים מתוחכמים?
קונים בערפל. קונים. עכשיו, שהערפל מתפזר, כולם באים לקנות, אבל הם רק קונים בפריט.
מחירים יקרים, עולים.
אז נגענו בזה, דבר ראשון, לגבי המדיניות. אחרי זה, לגבי ה-S&P. אם לקוח שואל אותי לגבי ה-S&P, אז אני אגיד לו כמה דברים. דבר ראשון, ה-S&P הוא 100% מניות, צריך לוודא שזה מתאים לך. דבר שני, ה-S&P הוא 100% מתח. אתה לקוח ישראלי, חשיפה לא נכונה. דבר שלישי, יש מניות טובות שלא נסחרות ב-S&P, כי ב-S&P על מנת להיסחר, אתה צריך להיות דבר ראשון רשום בארצות הברית, להגיש תוכות לפי ארצות הברית, וש-50% מהנכסים וההכנסות שלך הם מקורם בארצות הברית. לא כל חברה שמה. אז ה-S&P צריך להיות חלק מתמיל, ומה אנחנו עושים? אנחנו בעצם בונים ניהול סיכונים ללקוח, שבכל מצב הדולר יורד, אוקיי, זה מכסה.
יש לו הגנות.
אז בעצם נגיד, הקופה המנייתית שלנו מורכבת, מאזור ה-30% מתח, שזה חשיפה הגיונית. מאזור בערך מחצית
דולר?
כן. מחצית מהמניות הם כן ב-S&P, אבל יש גם נסדק, ויש גם אירופה, ויש גם שווקים דולרים, ויש גם כמובן ישראל באזור 20%.
יש גם תעשייה, אני מניח.
20% ישראל?
20% ישראל.
אין לכם איזושהי חשיבה עכשיו קצת להגדיל?
אנחנו קצת הגדלנו, אבל אתה יודע, זה משתנה, ומחר יכול להשתנות לצד שני. אנחנו כן רוצים את החשיפה לחול.
בוא, גם אל תשכח שיש פה אלמנט של נזילות. שוק הישראלי. אתה יודע מה קורה אם הוא מוכר 2% מהשוק הישראלי? הוא מזיז את השוק.
אז אני אומר ככה, דבר ראשון, לגבי מדיניות, זה הדבר הכי חשוב, כי זה בסופו של יום, מה גורם למשקיע להיות לא טוב? כי השווקים הרי עולים, זה מישהו שיצא לא בזמן, וקנה לא בזמן. זה מה שפוגע במשקיעים, וזה מה שצריך לעשות בן אדם, לבנות איתו משהו שמתאים לו, ולכן משהו שיוכל להתמיד בו, כי השווקים עולים, השווקים תפקידם לשבור שיאים. זה פעם אחת. ופעם שנייה, לא לקחת מדד אחד, שהוא שונה מהמתח שאתה צורך, שהוא חשיפה מנייתית, ושלא כל המניות הטובות. לכן צריך להיות חלק מהתמיל. ה-S&P הוא חלק מהתמיל אצלנו, אנחנו חושבים שזה דבר הנכון.
יפה.
שמה מצוין. טוב, אני חושב שלפני סיום אני אשאל אותך קצת...
רגע, חכה, אני רוצה קצת להיכנס לתחום של...
כן. אז בוא תיכנס, בבקשה. תחיל אתה. אני מעניינתי הכדור בדולח בסוף, אני חושבת החזיות, זה הכל מוקלט. נראה מה, אם יפגע דגני או לא.
אוקיי, בסדר, אז תכף נגיע לזה.
אין אחריות על התחזית, אל תדאג. אתה רק אומר מה אתה חושב, לאן זה הולך.
אין בעיה.
אנחנו מתעסקים בפודקאסט שלנו לא מעט בהשקעות, והרבה מאוד גם בהשקעות נדלן, וכמובן שעובדים באמצעות מתכננים פיננסיים, ואנחנו רואים גם את ההתפתחות של אותו מתכנן פיננסי, שפתאום אם הוא בהתחלה, כמו שאמרת, ניהל רק את הביטוח ואת הסיכונים של הלקוח, ופתאום מתפתח לחיסכון ארוך טווח ולניהול השקעות, וקצת יצא החוצה להשקעות קצת יותר מתוחכמות. אנחנו מאמינים שכל משפחה צריכה גם לגדר את הסיכונים שלה בתחום הנדלן, כי כל משפחה יש לה למעשה ילדים שבוודאות, אותם הורים יזדקקו לסייע לאותם ילדים ברכישת נכס או בעזרה בנכס.
זה מוצר צריכה בסיסי, זה מה שאנחנו אומרים. לחם הבסיס, יש בכל בית.
בדיוק.
צריך גם דירה.
עכשיו, על הבסיס הזה, אנחנו מאמינים שאותו מתכנן פיננסי צריך לגדר את הסיכונים האלה של אותו משפחה במחירי הנדלן. והדרך היחידה לגדר את הסיכון בעליית מחירי הנדלן זה לרכוש נדלן. איפה אתה רואה את החשיפה הנדלנית כחלק מפיזור, כמובן, כחלק מפיזור השקעה, כולל בתא משפחתי?
אז אני חושב שכמו בכל תחום, אתה צריך את האנשי מקצוע הטובים. אתה צריך את האנשים שהביאו לך את העסקה הטובה, כי לבד אתה לא תצליח. אני באופן אישי כן עושה השקעות, ואני משקיע בזה הרבה זמן.
נדלן בישראל.
נדלן בישראל. עשיתי גם בחול, פחות עבד. אין לך שליטה, זה מסובך, זה מורכב. אבל עשיתי גם בחול. בארץ אני יכול להגיד לכם שאיפה שיש לי שליטה, אני משקיע בזה הרבה זמן, ומעקבים, ומחפש עסקה, פעם בשנה, שנתיים אני גם מוצא. אז כמו בכל תחום צריך ללכת לאנשי מקצוע, שאנשי מקצוע שמשיגים לך את העסקה הטובה, מי שמצליח להשיג לך עסקה טובה, אז שם אותך בסיטואציה, שאתה יכול לעשות באמת תשואה, כי אחרי תקנה מניה של איש נדלן, קנה דימרי, קנה תזריאלי.
אין אבל... מתמה, אתה יודע.
כן, אבל אם אתה מצליח להגיע לאנשי מקצוע שתופרים לך עסקה, אם זה מיתרונות גודל, מביאים לך הרבה משקיעים ביחד, מגיעים ליזם ומשיגים תנאים טובים, אז אתה נכנס בדלת שונה לגמרי מאשר היכולות הפרטיות שלך. ולכן, זה העסקאות שאני מחפש. אני מחפש לבוא לעסקה שנתפרה והיא מעבר לתנאי השוק.
אני רוצה להגיד משהו, תראה, זה זווית, זה זווית הברורה להסתכל, להביא עסקה שתייצר לנו תשואה וכו'. אבל אני בכלל ניגש...
כאסטרטגיה.
כאסטרטגיה, אבל אני ניגש בכלל לאירוע הזה מזווית אחרת. אני אומר, אני היום יש לי שתי בנות ובן שיהיו בריאים. הם יצטרכו דירות. אני חלק מהכסף שלי, הייתי רוצה להצמיד לשוק הדיור הישראלי, שאני אומר לך שאני גם רוצה להיות, אני רוצה להצמיד אותי במקום שאני אדיש לשינויים בו. אם הוא יעלה, נהדר, תפסתי את הגל. אם הוא ירד, לא נורא. כי הכסף הזה מיועד בסוף לרכוש קירות. ואני רוצה להיצמד אל מחירי הקירות במדינת ישראל, מחירי הדירות. כי בסוף, אני רוצה לעזור לילדים שלי, לגור במדינת ישראל, ולהצליח לרכוש דירה. עכשיו, ראיתי כמה סייקלים בחיי, אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע בתחילתו של סייקל נוסף, דיברנו מספיק על מדוע הסייקל יגיע, אין טעם להרחיב עוד הפעם, ובסוף היום אני חושב שמתכנן פיננסי, אם בשנת 2002, היה סוכן ביטוח, לאחר רפורמת בחר, שאתה ב-2003, אני חושב. 2005. לאחר רפורמת בחר, נכנס לתוך כל תחומי החיסכון ארוך הטווח. היום, עולם המתכנים הפיננסיים לא נמצא כלל בפתרונות ההשקעה בנדלן עבור לקוחותיו. כשהלקוחות, או החלק הארי של הלקוחות שלו, למעט בעלי הון מאוד מאוד גבוה, זו ההוצאה המרכזית שלהם בחיים. ולא ייתכן שהמתכנן פיננסי לא יהיה בצומת הזו.
אני... דווקא רוצה להחמיא לכם, ולהגיד שאני מהצד מסתכל ואוהב את העבודה שלכם.
תודה.
מהסיבה הפשוטה, שזה מראה שאנשים טובים בכל תחום מצליחים. אתם הרי עובדים בשוק הפיננסי, ואתם ראיתם וזיהיתם הזדמנות, שאין הנגשה של שוק הנדלן בצורה של עסקאות מיוחדות וטובות, דרך מתכננים פיננסיים. ואתם באים ונותנים פתרון שלא היה עד היום. אז יפה לראות.
זה הנגשה והובלה. של אותם לקוחות או מתכננים פיננסיים לחשיפה הזאת.
אז יפה לראות מהצד, ואני רואה, אני עוקב, ולא סתם באתי לפה, כי אני גם מעריך את העבודה שאתם עושים, ואתם מצליחים להגיע לעסקאות מיוחדות ומעניינות, ומאפשרים לעם ישראל להגיע דרך המתכנן הפיננסי לאותם עסקאות שהיו סגורות בפניו.
סגורות לחלוטין, אבל אני אגיד לך, אני חושב שדיברנו כל פעם על הסתכלות קדימה, תוך שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עד כמה שמהר יותר נחנך את השוק, אני חושב שכל מי שירצה לרכוש נדלן במדינת ישראל, ירים צלצול בתכנן הפיננסי שלו. והיום זה לא קורה. וזה לא יכול להיות.
אבל למה זה לא קורה? זה לא קורה כי הוא לא...
כי הוא לא היה בתחום הזה.
לא הגיעו אליו המוצרים הנכונים.
נכון, הוא לא היה בתחום הזה.
שנייה, לא הגיעו אליו המוצרים הנכונים. עכשיו, כמובן... שנדלן זה כבר כספים גדולים הרבה פעמים, וזה צריך להיות לקוח גדול, לקוח שיכול לעשות את זה. אבל זה פתרון למי שרוצה, צריך ורוצה לעשות את הפיזור, זה בעצם להביא לו עסקה שבנויה כעסקה פיננסית, כעסקה נכונה, וככה גם מתכננים פיננסיים יכולים באמת להיכנס לעולם הזה.
מה שרן בעצם בא ואומר, המתכנן הפיננסי בלוקציה שהוא עושה ללקוח, כמובן שזה לא מתאים לכל לקוח, אבל באלוקציה שאותו מתכנן פיננסי עושה ללקוח, הוא יזהה איזשהו פלח מסוים בהתאם למצב המשפחתי של הלקוח, ולזה, יזהה פלח מסוים שאותו, הוא יגיד לו, תשמע את זה, אנחנו נייעד לנדלן בישראל. ואז יצרנו מצב שהמתכנן הפיננסי הוא באמת חולש על כל סך ההון של הלקוח, ומוביל
חדש.
אותו,
גדול, גדול, אתה יודע, לפעמים מתכנן פיננסי מנהל עבור לקוח מיליון שקל או מיליון וחצי שקלים, אבל הלקוח שם עוד 5-6 מיליון שקלים בעולמות הנדלן. עכשיו מה, למתחם...
ולא דרכו.
ולא דרכו, לא, דרכו. לא הוא מחוץ לאירוע. עכשיו תעזוב רגע מה המתחם פיננסי הרוויח מהאלוקציה הזו. שים את זה רגע אחד בצד.
אני אומר
מה,
בצד.
אני אומר מה הערכים שאתה יביא ללקוח.
אני מסתכל על שני דברים, טובת הלקוח ורמת השירות שהמתחם פיננסי יכול לתת. אם העסקה טובה ללקוח, ובנוסף, אותו מתכנן יכול לגעת בנכסים נוספים, באסטרטגיה כוללת, אז יש פה ווין ווין, זה מה שמעניין אותי, הווין ווין הזה.
גם מבחינת הדיווח ללקוח, הלקוח פעם ראשונה, יראה באמת באופן ברור את כלל הנכסים שלו.
אני חושב שגם המעמד של המתכנן הפיננסי מול הלקוח יגדל, כי זהו, הוא מטפל לו בכל הכסף.
כן, יש פה, כמו שאמרתי, ווין ווין, מהבחינה הזאת, שגם טובת הלקוח, שזה... דבר ראשון ובראש סדר עדיפויות, וגם האפשרות של המתכנן הפיננסי להגיע לעוד תחום ולהביא ערך.
תראה, אנחנו...
הוא, לא מביא, הוא לא מביא עסקה רגילה. הוא אמור להביא עסקה שהיא טובה מתנאי השוק. זה המטרה.
כך בכל דבר, בכל מוצר שלו.
נכון. אז זה המטרה, ואם המטרה הזאת מושגת, זה ווין ווין.
תראה, אנחנו עובדים היום כבר עם כמויות, בוא נגיד, עם היקף רחב מאוד של המתכנן פיננסי, ואנחנו מזהים את ההצלחה, כי גם המתכנן פיננסי נותן ערך אמיתי ללקוח שלו.
הוא מרגיש שליחות, שליחות.
הוא גם, בנוסף, מצליח להרחיב את מנעד השיח שלו אל מול הלקוח, וגם הוא יצר עסק חדש בתוך העסק שלו. זה ממש, כי אנחנו רואים את זה על המתכנים שעובדים איתנו, זה הצלחה מסחררת.
כן. שוב, הכל צריך להיות פר לקוח, סדרי גודל של ברור. לקוח, צרכים של לקוח, כי כן, נדלן זה השקעות גדולות, זה לא השקעות
קטנות. יש הרבה לקוחות שאתה תגלה... שהם פחות מתאימים למסלול מנייתי, או מסלול כזה או מסלול כזה, הם רוצים לשים את הכסף שלהם בלקנות עוד דירה, לילד שלהם. והלקוח הזה, השיח הזה בכלל לא היה בתוך מניפת המוצרים של הסוכן, ופה הרחבנו לו את המניפה, ואני חושב שזה נתן לו...
אנחנו גם נתקלנו בהרבה מאוד לקוחות, שיש להם ילדים כבר, ילדים בוגרים, מעל גיל 18, שכבר חסכו את כמה מאות אלפי שקלים הראשונים, ואז ההורים... שיש להם את הניסיון, והם יודעים מה קורה פה בשוק הנדלן לאורך שנים, באים ודוחפים את הילדים לשים יד על נכס, ואחרי שעושים את העסקה, הם כל כך ככה מאושרים, כי הם לא הצליחו לקנות דירה בגיל הזה, ואותו ילד פתאום בא ושם יד על השקעה.
כן, זה כבר צורך, זאת אומרת, זה מעבר ללבנות תיק נכסים, זה איזשהו צורך לדאוג לדירה ללקוח.
זה מה שיושב על כולנו, כולנו עם ילדים. משהו על כולנו, מה אנחנו, כאילו, אם הייתי שואל כל אחד מאיתנו, שאנחנו מנהלים און ואנחנו גם צוברים וכו', מה המטרות שלך?
דיברנו על אמון וביטחון.
נכון, לא, אבל אני אומר לך, מה המטרות שלך? תגיד, קודם כל אני חושב על הילדים שלי, אני רוצה, למה הרי אתה חוסך? אתה לא תגיד, אני חוסך כדי, לא יודע, לקנות לי משהו או לבזבז או זה, אתה חוסך בשביל לתת ביטחון שתוכל להעניק. ואני חושב שבתוך ההענקה לילדים, אז אתה מסתכל היום, המותב לך, המשמעותי הגדול ביותר זה דיור, אחרי זה מדברים על לימודים וחתונה וכל
מיני... יש דיור, יש שוק ההון, יש גם מוצרים בשוק הפיננסי שלדעתי לא משתמשים בהם מספיק, כמו הפקדה להשתלמות לאורך שנים, השתלמות עצמאית, כמו תיקון 190, שאני אישית מאוד אוהב את המוצר הזה בהרבה מאוד מקרים. יש מוצרים שמאוד יעילים מבחינה פיננסית. כי הרי מה היתרון של למשל קרן השתלמות עצמאית? יש לך דחיית מס מלאה, איך העשירים עובדים?
נכון.
מפקידים להשתלמות.
נכון.
הם לא יגעו בכסף הזה בחיים.
נכון.
מה קורה? אתה מייצר רווחים, אתה לא פודה. אין אירוע מס. הכסף ממשיך וממשיך וממשיך. כמה עלויות בנקאיות שילמת? קנייה, מכירת במשמרת? אפס.
אפס.
עברת מסלול, כמה שילמת?
אבל זה לקהל עם הון לא מבוטל.
זה לקהל שרוצה
לנהל את הכסף. שאתה מנהל מיליון שתיים, לא בטוח שלא תיגע, או בכסף, אתה מבין?
גם אז יכול להיות, אם יש לך נכס נדלני כבר וזה, יכול להיות שלא תיגע, יכול להיות שפתאום אתה רוצה להפתע אותו, יכול לקחת הלוואה כנגד זה, בריביות נמוכות, או למשוך 100,000 שקל, הכל בסדר. אבל כלבנות למשפחה שלך תזרים נכון, זה אומנות. זה אומנות לקחת משפחה, ולגרום לזה שלא שילמה שקל עמלה בנקאית, שקל מיסוי לאורך 20-30 שנה.
אומנות המתכנן הפיננסי.
שם המתכננים הפיננסיים
באים לידי ביטוי.
זה אומנות, לא כולם. לא כולם מנצלים את היתרונות מס שיש בגמל להשתלמות, לא כולם בונים את האסטרטגיה נכונה, ויש פה עדיין, אבל יש בהחלט הרבה אנשים מאוד חכמים, מתוחכמים בתחום, שמובילים משפחות למקומות טובים, ואני מקווה שזה ילך ויתווסף, כי זה מקצוע שיש לו דרישה, אני רואה את הגידול בו, אני רואה את הצמיחה, בוא נסתכל כמה היה לפני 20 שנה מתכננים פיננסיים, לפני 10 שנים וכמה היום, תחום מעולה, ואם יהיה לו עכשיו גם השלמה בנדלן, זה נותן לו עוד כלי.
תגיד, איפה אתה רואה את הצמיחה בעוד 5 שנים מהיום?
דבר ראשון, מאוד טוב לי. אני שמח בחלקי מאוד.
לא, זה אנחנו יודעים, בטח.
אני מאוד שמח בחלקי. אני רואה אותי יושב פה בפודקאסט, עוד 5 שנים, שאנחנו מרוצים מהחיים, בגישה הנכונה, עושים את המקסימום ללקוחות שלנו ולנו. ברמה האישית, כרגע מאוד טוב לי בחלקי, אני מניח שהדברים ילכו וישתפרו, שאתה עובד נכון ועושה דברים
מאוד אוהב נכונה. את מה שאתה עושה.
אני מאוד אוהב את מה שאני עושה, אני מאוד אוהב את הסביבת עבודה שלי, אני נמצא בסביבת עבודה מקצועית, אמינה וטובה.
והוא גם עוד שוחה בה, תשמע, מה, זה המגרש שלו, הוא כבר מכיר את כל, את כל המגרש.
ואני עובד מול אנשים שנוח לי לעבוד איתם, ומכירים אותי וכבר סומכים על המילה שלי, ואני סומך על המילה שלהם, יוצרים את זה בהרבה שנים, כבר יודעים איך לעבוד אחד עם השני, יש לי עובדים מעולים, ילין לפידות בכלל זה בית, שהוא באמת, אני יכול להגיד אפילו משפחה, אנחנו שומרים על זה מכל משמר, אנחנו משמרים את העובדים, אנחנו עושים את המקסימום טובת הלקוחות והמפיצים שלנו, ובאמת, רק שימשיך ככה.
ללקוח זה כיף להיות בבית כזה.
אין שאלה. תגיד, אם כבר בעתיד הסכינן, אפשר להגיע על הכדור בדולח?
יאללה, כדור בדולח, שים כדור בדולח.
תן לנו את 2025, תחזית שלך, לשוק ההון המקומי ולשוק האמריקאי.
אני רוצה רק מספרים.
כן, רק מספרים.
אני מוכן לתת תחזית.
בלי סיפורים.
אני מוכן לתת תחזית לחמש שנים. אתה יודע
למה? לא.
אתה לא תזכור.
לא, אל תדאג, תן לי את שנה הבאה, אני הולך להוציא מזה פה, זה מוקלט, כמו שאתה יודע, אנחנו גם נוציא, נשלח לך את זה, אם פגעת, תהיה גאון, אם לא פגעת, נצחק עליך,
אני לא רואה איך אני מרוויח מהאימורים האלה, אבל...
אם אתה לא תיתן את החזית, אנחנו ניתן את החזית, אבל תיתן, נשמע.
אז אני בגדול יחסית אופטימי, אני גם מודע לזה, אני מדבר על ישראל, בואו נתחיל מישראל, אני יחסית אופטימי, אבל אני מודע לזה שהמחירים נהיו יותר גבוהים לאחרונה, ברמה האג"חית אני יכול להגיד שבשנים הקרובות לדעתי יהיו תשואות יפות, זאת אומרת מי שקונה היום אג"ח לשלוש שנים תשואה בריביות שיש היום, יהיה לו תשואה מאוד יפה, ברמה המנייתית אני גם חושב שיהיה בסדר בטח בשנה הקרובה, אבל אתה יודע איך זה, תמיד יש מה שמפתיע, ואנחנו לא יודעים לזהות את המשברים, אני כן יכול להגיד שבטווח הארוך, אני כן מאמין בבורסה.
שנה מהיום, מה הריבית בארץ?
רגע, חכה, אני רוצה לעשות פרשנות למה שהוא אמר, במספרים, כי הוא לא אמר מספרים, אז אני חושב שהוא אמר סדר גודל של חד ספרתי גבוה, או דו ספרתי נמוך, פחות או יותר באזורים האלה.
הוא הלך לחד ספרתי גבוה עם הגנות, אי אפשר אף פעם לדעת.
ברור, ברור.
תגיד לי,
לגבי הריבית?
ריבית שנה מהיום. כמה אנחנו היום, 4.75? כמה אנחנו?
כן, אני חושב.
אני מאמין של הורדה 1-2.
הורדה? לא. הורדה של רבע?
של רבע וחצי.
חצי אחוז במשך שנה הבאה.
אתה אומר עוד חצי אחוז למטה, ומרחק בין הריבית פה לשוק האמריקאי?
איפה הירידה תהיה יותר אגרסיבית?
הירידה בוודאות תהיה יותר אגרסיבית בארצות הברית.
ברור, איזו שאלה.
אבל אני מניח של ירידה של 0.75 אחוז בארצות הברית וחצי אחוז בישראל.
אז הפער קטן, אתה אומר. בין רבע לחצי אחוז.
שאלה אחרונה.
בין רבע לחצי.
דולר.
הערכה שלי שהדולר ירד.
הלאה, קטה, תאמין, יוצא לך.
הערכה שלי שהדולר ירד, שוב, זה אימור טוב כמו כשלכם. אם אני צריך נחש, בין 3.5 ל-3.6.
אני איתך, אני איתך. טוב, דגני, תודה רבה שבאת.
תודה רבה.
היה כיף לארח אותך, ובעוד 5 שנים קובעים פודקאסט.
קובעים פודקאסט במשרדים, באימפריה.
באימפריה.
ועושים צ'ייסים.
סגור. תודה.
תודה רבה.